אז אנחנו בעצם נמצאים בשלב האחרון של הנושא הזה. אני רוצה טיפה להציג באמת על קצה המזלג, לא להיכנס יותר מדי לפורמליזציות, אבל קצת, כדי להראות מה בעצם המשמעות של הדברים. אני חושב שיש לה משמעות מעניינת דווקא בספרים האלה של הלוגיקה. אנחנו, יש לנו שתי מטרות, אנחנו עוזבים תמיד בתחילת כל ספר, יש לנו שתי מטרות. מטרה אחת זה יבוא, השנייה יצוא. זאת אומרת, יבוא זה לייבא טכניקות עכשוויות, או לוגיות, כדי לנתח סוגיות הלכתיות. יבוא ויצוא זה ניסיון לייצא תובנות הלכתיות כדי לפתור בעיות קיימות בתחומים אחרים. עכשיו פה נדמה לי שיש בעיקר יצוא, יותר מאשר יבוא. כי היבוא לא עוזר הרבה. זאת אומרת, וזו תופעה נפוצה הרבה פעמים בלוגיקה. זאת אומרת, יש כאלה שהם פורמלופילים. זאת אומרת, הם כאלה שהם, שעושים פורמליזציה של איזושהי סוגיה, הם נמצאים בהיי. כי הם רואים שכותבים את זה עם נוסחאות, לא במילים. אז זה ממש תורה ומדע, זה ממש מבחינתם הישג מופלא. רוב הדברים האלה לא שווים כלום. רוב הדברים האלה זה סך הכל תרגום למתמטית של מה שכתוב בעברית. סתם. זה אתה כותב איקס.
כן, זה שפה.
כן. אבל לפעמים השפה המתמטית עוזרת. פיזיקה גם משתמשים במתמטיקה כשפה, אבל בלי המתמטיקה לא היה אפשר לעשות כמעט כלום. כי התרגום לשפה המתמטית יש לו המון עוצמה, הוא נותן דברים שאתה לא יכול לעשות בשפה, כמעט לא יכול לעשות בשפה הרגילה, בלי הפורמליזציה. וזה המבחן, זאת אומרת, במקום שבו אתה עושה פורמליזציה שעוזרת לך לעשות דברים שאתה לא יכול לעשות בלעדיה, יש לה ערך. היית סתם מתרגם מעברית או מאנגלית למתמטית, אז זה סתם תרגום, מה זה מעניין? אז לכן אני חושב שפורמליזציה יש לה ערך בתחום של היבוא רק במקום שבו הפירמול עוזר לך לעשות משהו שלא היית יכול לעשות בלעדיו. אז יש ערך לתרגום, כי אז אתה מבין למה כדאי לעשות את זה, זה מועיל באיזשהו מובן. ופה בהקשר הזה אני חושב שהתועלת מעטה מאוד במובן של הייצוא. אבל דווקא במובן של היבוא. אבל דווקא במובן של הייצוא זה מאוד משמעותי. יש הרבה בעיות שמתחבטים בהן, ואני במשקפיים הלכתיות גם לא צריך ממש לפורמליזציה בשביל להבין את זה. שמשקפיים הלכתיות כל העסק הזה בכלל לא מתחיל. זאת אומרת, זה אור איפה הם טועים. אתה מיד רואה את זה. אבל זה ישים גם לא רק להלכה. זאת אומרת, זה מה שיפה פה. זאת אומרת, זה פותר בעיות. לא שההלכה לא סובלת מהבעיות האלה, אלא מההלכה אני מבין למה גם בתחום המוסר לא עושים את זה נכון. אז גם שם בעצם הבעיות האלה לא בעיות אמיתיות. אני אתחיל ממה שכבר קצת דיברתי בהתחלת הנושא הזה. אנחנו מדברים בעצם על שלושה אופרטורים דאונטיים. זאת אומרת שלוש פעולות או שלושה מושגים או מבעים דאונטיים. דאונטיים הכוונה חובה, תיאוריות של חובה, של נורמה. זה אסור, מותר וחובה. אוקיי? אז סימנו את זה בתור חובה שפי, obligation, ומותר שפי, forbidden. זה אסור. אוקיי? אלה שלושת אוקיי? אלה בעצם שלושת הסימונים הבסיסיים בלוגיקה דאונטית. עכשיו, הבעיה הגדולה זה שכיוון שהדברים האלה לא מדברים על עובדות, דיברתי בהתחלה על הקשר לנטורליסטי, על זה שאתה לא יכול ללמוד, להסיק נורמות מעובדות. עכשיו, לגבי עובדות, אנחנו מכירים את הקשרים בין דברים. אתה אומר שמשהו X גורר את Y, אתה יודע שלא Y גורר את לא X. זאת אומרת, קשרים בין עובדות אנחנו מכירים. זאת אומרת, אם העננים הם תנאי הכרחי לגשם, אז הגשם הוא תנאי מספיק לעננים. זאת אומרת, כי יחסים בין עובדות אנחנו מכירים. והלוגיקה בדרך כלל עוסקת במשפטי עובדה. הלוגיקה והקשרים הלוגיים עוסקים במשפטי עובדה. עכשיו, אתה יודע שאם גם X נכון וגם Y נכון, אז בפרט X נכון. אוקיי? זה קשר בין עובדות. עכשיו, מה עושים כאשר אנחנו מדברים על לוגיקה? חלק מהדברים הם דומים.
לוגיקה...
על דאונטיקה, כן, לוגיקה דאונטית, כן. חלק מהדברים, אם גם חובה לעשות X וגם חובה לעשות P, אז בפרט חובה לעשות X.
אבל
אוקיי, זה אבל השאלה אם יש קשרים בין טענות, קשרים יותר מתוחכמים בין טענות דאונטיות. על הדבר הזה יש שאלה מאוד בסיסית, באיזה שפה בכלל לטפל? איך אני בודק קשרים בין האמירות האלה? איך אני מוכיח דברים? בשביל זה צריך מה שנקרא בלוגיקה סמנטיקה. אבל צריך, זה הסינטקס, זאת אומרת, הסינטקס זה הצורה, זאת אומרת, הפורמליזציה של המושגים זה משהו צורני, פורם זה צורה באנגלית, כן? זאת אומרת, עכשיו אני רוצה לדעת מה הסמנטיקה של העניין, מה המשמעות של העניין, לתת לזה איזשהו פשר סמנטי, כדי שאני אוכל לעבוד עם זה. עכשיו, יש רעיון גאוני שמצא, אני לא יודע מי מצא אותו לראשונה, שמאפשר למצוא קשרים בין טענות דאונטיות. ומשתמשים בהקשר הזה במה שנקרא לוגיקה מודלית. אז אני אסביר בקצרה רגע מה זה לוגיקה מודלית. לוגיקה מודלית במקורה באה לתאר איך אנחנו מדברים על מושגים של הכרח. לוגיקה של הכרח ואפשרות. זאת אומרת, הכרחי ש-X. זה לא אותו דבר כמו להגיד נכון ש-X. נכון ש-X, נכון שעכשיו לילה. אוקיי, אז משפט נכון. האם הכרחי שעכשיו יהיה לילה? לא יודע, העולם היה יכול להיות בנוי אחרת כך שעכשיו לא יהיה לילה, לא יודע. אז זה לא חייב להיות משפט הכרחי גם אם הוא נכון. יש הבדל בין להגיד שמשהו הכרחי לבין להגיד שמשהו נכון. עכשיו, איך אני מבטא את ההכרח במונחים של עובדות? כי גם הכרח זה בעצם משהו שהוא כן עובדתי, אבל לא ברמה הפשוטה. כשאתה אומר שהקדוש ברוך הוא הכרח המציאות, מה ההבדל בין להגיד את זה לבין להגיד שהוא נמצא? יש הבדל, הוא נמצא באיזשהו מובן קצת שונה מזה שאני נמצא. זאת אומרת, אני לא יכול לדמיין מצב שבו הוא לא נמצא. איך מבטאים את זה לוגית? מה המשמעות הדבר הזה? אז בשביל זה המציאו מה שנקרא לוגיקה מודלית. לוגיקה מודלית פירושו של דבר, אני מסתכל על כל העולמות האפשריים, עולמות היפותטיים, לא קיימים, אבל אני מגדיר אוסף של עולמות אפשריים, שמון כאלה, אוקיי? דבר הכרחי זה דבר שקיים בכל עולם אפשרי. זה הפשר המודלי. זאת אומרת, להגיד שמשהו הכרחי, פירושו להגיד שהוא קיים בכל עולם אפשרי.
איך אני יודע שסרקתי את כל העולמות האפשריים?
זה לא אמפירי, אתה לא יכול לצרוק, כי אין עולמות כאלה, זה רק היפותטי. אני רק נותן פשר לאמירה.
אני יכול להגיד שקבוצת כל העולמות האפשריים זה העולם שלנו.
לא, אתה לא יכול להגיד, כי הוא קבוצת כל העולמות האפשריים, זה כל מה שאפשרים. זאת אומרת, יכול להיות עולם שהוא לא כמו שלנו והוא אפשרי. יכול להיות עולם שבו יש בן אדם אחד פחות מאשר בעולם שלנו, הוא אפשרי.
אבל יש עוד הרבה עולמות שאני לא עניתי על אפשרויות.
אתה לא צריך לעלות על כולם, לא צריך תיאור מפורש שלהם, זה רק פשר, אני לא יודע תסביר מה עושים עם זה. זה רק פשר איך לפרש את המושג הכרחי. הכרחי פירושו בכל עולם שתדמיין, נקרא לזה עולם אפשרי, הדבר הזה יהיה קיים. אין עולם אפשרי שבו זה לא קיים. זה מה שנקרא בעצם שהדבר הוא הכרחי, נכון?
אני לא יודע. חלק מהעולמות לא דמיינתי. יכול להיות שפתאום אני אדמיין איזה עולם, שזה לא יהיה.
אבל אתה מסתכל על זה בצורה אמפירית. אתה שואל, איך אני ידע, אני אעבור על כל העולמות ואני... לא, זה לא אמפיריקה, זה שאלה של סמנטיקה. זאת אומרת, אני נותן משמעות למושג הכרחי. המשמעות היא כל עולם אפשרי שאני לא יכול לדעת מה כל העולמות. אבל אם אני אומר שמשהו הכרחי, אמרתי בזה שבכל עולם אפשרי זה מתקיים. שאני אומר ששתיים ועוד שתיים שווה ארבע. אז אני אומר, זה הכרחי. לא יכול להיות עולם, דמיוני ככל שיהיה, שבו שתיים ועוד שתיים לא יהיה ארבע. יכול להיות עולם שבו גוף לא נופל לכדור הארץ, כי אין שם את כוח המשיכה. תיאורטית יכול להיות עולם. כוח המשיכה הוא לא הכרח לוגי, הוא מציאות פיזיקלית, כך בנוי העולם שלנו. יכול היה להיות עולם אחר שבו לא יהיה חוק כזה, אם יהיה חוק אחר או שלא יהיה חוק בכלל. אוקיי? אז למשל, זה אני לא יכול להגיד שבכל עולם שאני מצליח לדמיין חייב להיות כוח משיכה. לא, לא חייב להיות. אבל 2 ועוד 2 שווה 4 חייב להיות בכל עולם. אוקיי? כשאני אומר שהקדוש ברוך הוא הכרח המציאות, פירושו של דבר לא ייתכן עולם שאין לו בורא. נגיד, זה מה שאני אומר בעצם, זה הפשר הזה למושג שהקדוש ברוך הוא הכרח המציאות. גם עולם דמיוני ככל שיהיה. אגב, זו שאלה מעניינת, כי הפשר הזה ביחס להכרחיות של הקדוש ברוך הוא לדעתי, לא בטוח שהוא מחזיק מים. זאת אומרת, אני יכול לדמיין עולם שיהיה קיים בלי הקדוש ברוך הוא.
גם אם הוא בורא.
כן, באופן תיאורטי. באופן תיאורטי יכול, ואז השאלה, האם זה אומר שהוא לא הכרח המציאות, או שהפשר המודלי לא טוב כדי לתאר את ההכרחיות הזאת. אבל זה, יש פה הרבה שאלות פילוסופיות מאחורי ההצרמה, שהן שאלות שווה לדון בהן, אבל אני לא אעשה את זה ככה. אז הפשר המודלי במקורו הוא בעצם מיועד כדי לתאר מושגים של הכרח ואפשרות. אוקיי? כשאני אומר שמשפט מסוים הוא אפשרי, אז אני נגיד, במשולש יש זווית שהיא 86 מעלות. זה לא הכרחי, לא בכל משולש חייבת להיות זווית כזאת. אבל יש משולשים כאלה. מה זה אומר? שיש עולמות אפשריים שבהם קיימים משולשים שיש זווית של 86 מעלות. עולם אחד כזה לפחות. קיים. בסדר? מבין העולמות שאפשר לדמיין. יש סוף עולמות כאלה. אוקיי? זה המשמעות של המושג אפשרי. בסדר? אז המושג הכרחי זה שקיים בכל העולמות, המושג אפשרי זה שיש עולם אחד לפחות, או שיש עולמות שבהן זה מתקיים. זה נקרא שהדבר אפשרי. עכשיו, מה היתרון של הפשר הזה? היתרון של הפשר הזה יכול עכשיו להוכיח על בסיס הפשר, וכאן אני מגיע לזה, זה לא שאלה אמפירית, איך אני יודע אם זה הכרחי או לא, זה לא דרך לדעת אם משהו הכרחי או לא, להפך. אני קודם יודע שהוא הכרחי, ועכשיו אני אומר, אם זה הכרחי, אז סימן שבכל עולם אפשרי זה יהיה. אז מה זה מועיל? סתם, מה זה מוסיף לי? זה מוסיף לי כדי למצוא קשרים בין טענות. למשל, הטענה ש... נגיד, הטענה המודלית, הכרחי ש-X גורר שאפשרי ש-X. אז אם הכרחי ש-X, אז זה גורר שאפשרי ש-X. נשמע הגיוני, נכון? אם הוא הכרחי, אז זה ודאי לפחות אפשרי. אז איך אני עושה את זה במונחים של, של עולמות? נורא פשוט, שם זה, זה מיד יוצא. התהליך הזה הוא תהליך של החלה, נכון? פה זה אומר שבכל עולם אפשרי מתקיים X, אז בפרט ברור שיש לפחות עולם אחד שבו מתקיים X. אז לכן ההכרחי גורר את האפשרי, אבל ההפך לא נכון. כן, האפשרי לא גורר את ההכרחי. אבל לא אפשרי, לא נכון שאפשרי ש-X גורר שלא נכון שהכרחי של-X. זאת אומרת, אפשר להוכיח.
זה לא מכאן הגילה מה שאתה עכשיו מתאר.
מה זאת אומרת?
מה שונה הלוגיקה הזאת מהלוגיקה...
כי הלוגיקה הזאת מדברת על מושגים של הכרח ואפשרות. אין קשרים ביניהם בלוגיקה הרגילה. אתה צריך לייצר אותם ולהראות אותם. בשביל להראות את זה, אתה צריך למצוא איזשהו פשר להכרחי ולאפשרי. הפשר המודלי הוא אחד הפשרים האפשריים. ואז אתה יכול במונחי הפשר הזה להראות... לפעמים אני אראה לך דברים יותר מורכבים שאתה לא תוכל להבין אותם בצורה אינטואיטיבית פשוטה. ועדיין אפשר להראות את זה באמצעות הפשר הזה. ומה הרעיון שלו? הרעיון שלו שאני מתרגם, וזו הנקודה החשובה, שאני מתרגם מושגים של הכרח ואפשרות למושגים של עובדות. זה עובדות בעוליונים, אבל זה סתם עובדות. זאת אומרת, במקום להגיד ש-X הוא הכרחי, אני לא יודע מה זה הכרחי, אני לא מבין לוגית מה זה, אני מבין מה זה אינטואיטיבי, אבל מה אני עושה אם זה לוגית? זאת אומרת, עזוב, לא יודע מה עושים עם הכרחי. בוא נתרגם. זה אומר שבכל העולמות האפשריים זה מתקיים. זאת אומרת, זה עובדה. בעובדות אני יודע לטפל. אז לכן אני מתרגם בעצם את המושגים הכרחי ואפשרי לאוספים של עובדות. בעצם לעובדה, עובדה שהיא אוסף, לא משנה. אוקיי? ובעובדות אני יודע לטפל. עכשיו, הנקודה הזאת משמשת אותנו גם בהקשר של לוגיקה דאונטית. אנחנו רוצים למצוא את הקשר בין המושגים האלה, אז גם שם... אני בעצם משתמש בלוגיקה דאונטית, ואני אומר ככה, נגיד שיש איזשהו עולם, כן? העולם שלנו, ואני רוצה לדעת האם בעולם שלנו יש חובה לעשות פי. פי זה איזשהו מעשה, נגיד לתת צדקה. בסדר? האם בעולם שלנו יש חובה לתת צדקה? אז מה אני אומר? אני מתרגם את זה בתרגום מודלי. אני בעצם אומר, בוא ניקח את כל העולמות המושלמים. W1 ממוספר, W1, 1, 2, 3, יש אין סוף עולמות, או הרבה עולמות, לא משנה כמה, מושלמים. מה ההבדלים ביניהם? העולם הזה יש בו 100 תושבים, בעולם הזה יש 1,000 תושבים. זה לא נוגע לשלמות המוסרית שלו, אוקיי? הם שונים, עולמות שונים. לא משנה באיזה עולם, אם הוא מושלם מוסרית, בסדר? אז פי חייב להתקיים בו. זה אומר שבעולם W1 יש חובה לעשות את פי. שבכל העולמות המושלמים ששקולים לעולם W1, זו סדרה של עולמות, בכל עולם כזה מתקיים פי. הנה עוד פעם, תרגמתי את המושג עכשיו חובה לעובדות פשוטות, שמתקיים פי, מתקיים פי זה, זה טענת עובדה פשוטה, אני יודע מה לעשות איתה עם לוגיקה, אוקיי? ועכשיו אני משתמש, או מותר פי, פירושו שיש עולמות שבהם קורה פי, זה מקביל לאפשרי. כן? מותר פי, זה אומר שבחלק מהעולמות זה מתקיים, בחלק אחר יכול לא להתקיים. ברור שאם בכולם זה מתקיים וזה חובה, אז זה גם מותר. עוד פעם, אפשר להוכיח בדיוק אותה צורה, שאם O של פי גוררת E של פי. זאת אומרת, שאם זה חובה, אז ודאי שזה גם מותר. איך אני יודע? כי אם זה קיים בכל העולמות, אז ודאי שיש עולמות שבהם זה קיים.
זה לעובדה, כן.
בדיוק, זה החלה פשוט. זה החלה של, של קבוצות של עובדות, אוקיי? אז בעצם המשמעות המודלית הזאת, אני לא יודע קצה המזג, אבל זאת בעצם, זה בעצם מהלך הדברים. המשמעות המודלית הזאת בעצם מאפשרת לי למצוא קשרים בין, בין טענות מודליות. כי בעצם הפכתי את הטענות, לא המודליות, הדאונטיות. הפכתי את הטענות הדאונטיות לאוספים של טענות עובדה. אוקיי? עכשיו, זה איתי קצת, כי יש פה כל מיני נקודות, אולי נראה את זה בהמשך, שעולה פה, שיש פה איזושהי קפיצה בעייתית. הרי דיברנו על, על הקשר הנטורליסטי, שאתה לא יכול להעמיד נורמות על עובדות. עכשיו, פה בעצם אני מתרגם נורמה לאוספים של עובדות. איך יכול להיות שאפשר לתרגם נורמה לאוסף של עובדות? משהו פה לא יכול להיות. זאת אומרת, חייב להיות משהו נורמטיבי גם בשפת התרגום.
אמרת מושלם, מושלם זה
בדיוק. הנקודה שאיפה שנכנס המימד הנורמטיבי בתרגום זה שאני רץ רק על עולמות מושלמים. עכשיו, שזה אני צריך להחליט שהעולם הזה הוא מושלם. ההחלטה הזאת היא שיפוט. זאת אומרת, היא החלטה נורמטיבית. אוקיי? אני לא רץ על כל העולמות שישנם. אני לוקח מבין כל העולמות שישנם, אני מתמקד רק בעולמות המושלמים. ההתמקדות הזאת היא אקט נורמטיבי. היא לא אקט עובדתי. ועכשיו אני רץ על עובדות בתוך העולם הזה. אז לכן, זה פשר, כאילו הופך את הכל לעובדות, אבל זה לא ממש. ונראה אולי בהמשך שפה אולי נכנסות כמה בעיות. שמה שחשבנו להרוויח עם, עם התרגום הזה, לא בטוח שבאמת אנחנו יכולים להרוויח אותו. כי אנחנו כן מכניסים פה בדלת האחורית את הממדים הנורמטיביים. זאת אומרת, זה לא תרגום רק לעובדות גרידה. אוקיי, אז בעצם הנקודות האלה אומרות לנו עכשיו כמה קשרים שבעצם דיברתי עליהם אינטואיטיבית. אז נגיד, O של P שקול לגמרי ל-F של לא P. זה שלילה. אוקיי? הרייש הזה. אז חובה של P פירושו איסור על לא P. אוקיי? זה קשר אחד. מותר P פירושו לא נכון שיש חובה על לא P. מה שמותר פי פירושו שאין חובה על לא פי, זאת אומרת יכול להיות גם פי, אוקיי? זה בעצם זה מאוד מקביל לאפשרי והכרחי, כי חובה זה הכרחי ומותר זה אפשרי. סך הכל ההקבלה די מתבקשת, אוקיי? למרות שיש הבדלים קצת, אבל זה הקבלה מתבקשת. אז לכן יש את הקשר הזה, וקשר שלישי מקובל, נגיד זה דיברנו על זה, O של פי גורר את E של פי. אוקיי? זאת אומרת, אם יש חובה, אז ודאי מותר. כי אם בכל העולמות זה מתקיים, אז ודאי שישנם עולמות שבהם זה מתקיים. כל הדברים האלה אפשר להוכיח באמצעות הפשר המודלי. זאת אומרת, תרוצו על העולמות, אז אתם תראו ש... נגיד, אם חובה שפי, אז מה זה אומר? שבכל העולמות מתקיים, המושלמים מתקיים פי. נכון? זה אומר שבכל העולמות לא מתקיים לא פי. זה אומר שיש איסור על לא פי.
לא אומר ש... קושי לעבור בין חובה לאסור בשלילה?
אני בינתיים מתאר את הלוגיקה הדאונטית הרגילה. זה בדיוק פה ייכנסו התיקונים שאנחנו לומדים מההלכה. אוקיי? אבל ככה מקובל בכל חיבור או ספר הלוגיקה הדאונטית, אתם תראו, זה מוצג כדבר פשוט. מכאן מתחילים. אוקיי? ברור. כבר הדברים האלה לא נכונים. זה מה שעושה חלק גדול מהבעיות. אז כן, אז הנה למשל הראיתי לכם למה חובה שפי שקול לאיסור על לא פי. איך אני עושה את זה? איסור על לא פי פירושו שבכל העולמות המושלמים לא יהיה פי. או יהיה לא פי. אוקיי? זה נקרא איסור. חובה שפי פירושו שבכל העולמות המושלמים יתקיים פי. נגיד חובה לתת צדקה, זה אומר שבכל העולמות המושלמים אנשים נותנים צדקה. בסדר? מה זה אומר? איסור על אי מתן צדקה. כן, זה... איסור על אי מתן צדקה, פירושו שבכל העולמות המושלמים לא יהיה אדם שלא נותן צדקה. אוקיי? שזה עוד פעם תרגום לעובדות. עכשיו, כיוון שלתת צדקה ולא לתת צדקה, פי ולא פי, אלה שלילות רגילות, לא שלילות דאונטיות, זה שלילות עובדתיות. אז אני יודע מה לעשות איתם, נכון? אז הנה אני מצליח להשתמש בשלילות העובדתיות כדי לייצר היפוך בין אופרטורים דאונטיים. אוקיי? זה היתרון של התרגום הזה. זה רעיון, רעיון מאוד יפה, שאם אולי לא, מי שלא מכיר, לא מכיר.
מה היתרון של הפירמול?
היתרון הוא לא של הפירמול, אלא של המעבר ללוגיקה דאונטית. היתרון הוא שאני יודע מה לעשות עם פי ולא פי. אני יודע שבכל מקום שיש פי, אז לא יהיה לא פי. אוקיי? ברמת העובדות, אם נותנים צדקה, זה אומר שלא נכון שלא נותנים צדקה. ברמת העובדות הקשר הוא פשוט. איך אני מוציא מזה קשר בין חובה לבין איסור? חובה ואיסור זה מושגים שהם לא עובדתיים. זה מאוד פשוט, עכשיו, לפי הפשר המודלי. כי אם חובה פירושו שבכל חובה שפי, זה אומר שבכל העולמות מתקיים פי, ואיסור הלא פי פירושו שבכל העולמות מתקיים, לא מתקיים, סליחה, לא פי, בסדר? עכשיו, בוא תסתכל על כל אחד מהעולמות המושלמים בפני עצמו. הקשר בין פי ולא פי זה עובדות, אז זה אני יודע. אם מתקיים פי, זה אומר שלא מתקיים לא פי. אוקיי? אז ממילא אני יכול גם להשיג את הקשר בין אור לבין אף.
כל מתחיל לגמרי זה שהפכת נורמות לעובדות.
נכון, בדיוק. כל הרעיון, וזה רעיון גאוני. זאת אומרת, כל הרעיון הזה שמאפשר לי בעצם להוכיח כל מה שאני רוצה בלוגיקה דאונטית, זה בזכות הפשר המודלי הזה. זאת אומרת, בזכות זה שאני מצליח להפוך את זה לעובדות.
זה מסתדר עם הקשר המטורליסטי.
אז אמרתי, זה מסתדר רק בזכות זה שאנחנו מחמתים, כי אנחנו סורקים רק את העולמות המושלמים. עכשיו, ברגע שאנחנו סורקים רק עולמות מושלמים, אז כבר הכנסנו דאונטיות פה בפנים. צריך להחליט שזה, מבין כל העולמות הקיימים, אתה צריך להחליט מה זה עולם מושלם. אז העולם מושלם זה כבר שיפוט דאונטי, זה כבר משהו נורמטיבי. פה בעצם נכנס הממד הנורמטיבי, ולכן הוא כן נכנס שם, ואנחנו נראה שבהמשך שזה, זה יוצר בעיות, או פותר את הבעיות, תראה שנייה. אוקיי, אז זה הרעיון באופן כללי. עכשיו, יש כמה בעיות יסודיות בלוגיקה דאונטית, שיש הרבה, אבל אני אדיק כמה דוגמאות רק כדי שתראו, תתרשמו על מה מדובר. נגיד, פיקוח נפש ושבת, אוקיי? אני רוצה לתאר את זה בלוגיקה דאונטית, את ההתנגשות הזאת בין פיקוח נפש ושבת. אני אומר, בעולם המושלם, בעצם, בעולם המושלם מבחינת מצוות שמירת שבת, בכל עולם אף אחד לא מחלל שבת. אוקיי? מצד שני, בכל עולם מושלם, אדם שנמצא בסכנה מצילים אותו. נכון? כי זה וחי בהם. זאת אומרת, חובה להציל את זה. לא תמוד אדם ריחה, וחי בהם. לא תמוד אדם ריחה. אז בכל עולם מושלם מצילים בן אדם שנמצא בסכנה. עכשיו, איך אני מציג באופן, בלוגיקה דאונטית, את החובה להציל אדם במחיר של חילול שבת? הרי בעולם מושלם מבחינת שבת אין חילולי שבת.
זה לא חילול שבת.
אה? לא. אנחנו כבר מגיעים אחרי זה עם פתרון, אבל קודם כל אני רוצה להציג את הבעיה. אין לי דרך להציג את הבעיה בלוגיקה דאונטית מקובלת. כי בעולם מושלם לא ייתכן שיהיה עולם שבו נחלל שבת או לא נציל. זאת אומרת, מישהו, זאת אומרת, אחת משתיים. אז העולם שבו יקרה כל אחד משתי האפשרויות הוא בהגדרה לא עולם מושלם. את עולם שבו אנחנו נצליח לקיים את שתי הנורמות, הוא יהיה מושלם מבחינה שתי הנורמות, אין עולם כזה. אוקיי? אלא אם כן זה עולם שבו אין שבתות, אבל יש עולמות מושלמים שאמורים להיות, עולמות מושלמים שבהם יש שבתות.
עולם שאין שבתות או שעולם שאין
לאדם? כן, מה שאין לאדם. זה באמת היה יכול להיות עולם מושלם. תמיד אומרים, הרי באוניברסיטה שם בלי סטודנטים היה יכול להיות מושלם. מי צריך אותם שם?
גם הרופאים, בלי החולים.
בית חולים, כן. אז אפשרות, זאת אפשרות אחת, או אני יודע מה, הוא עשה דוחה לא תעשה. כן, עשה דוחה לא תעשה. יש לך מצוות עשה לאכול מצה, ומצוות לא תעשה לא לאכול חדש. אוקיי? עכשיו, אין לך מצה מן הישן, אז יש עשה לאכול מצה, שדוחה את הלא תעשה של חדש. אז אתה הופיע מצה מחדש. אבל עוד פעם, כשאני רוצה לתאר את זה בלוגיקה דאונטית, אז העולם המושלם מבחינת אכילת חמץ, זה עולם שבו, סליחה, מבחינת אכילת מצה, זה עולם שבו כולם אוכלים מצה. בעולם המושלם ההוא, אף אחד לא עובר על איסור חדש. אבל לא יכול להיות עולם שבו, שיהיה מושלם מבחינת שתי הנורמות האלה. אין עולם כזה. לפני שאני דן בשאלה מה עושים, אין עולם כזה. אז זה עולם, אני לא יכול לדון בשאלה במונחים של הלוגיקה הדאונטית הרגילה. או דוגמה נוספת, מה קורה עם לאו הניתק לעשה. כל המושגים האלה אגב קיימים גם במוסר, לא? אני לוקח דוגמאות הלכתיות, אבל זה נכון גם במוסר יש סתירה בין, אם דיברנו פעם על סארטר, כן, עם שבא אליו הסטודנט שלו בפריז הכבושה, ומתלבט איתו מה לעשות, אמא שלו נשארה לבד בפריז והיא מבוגרת, כבר צריכה עזרה, האבא משתף פעולה עם הנאצים, הבן, אח שלו, אח של הבחור, נרצח על ידי הנאצים, האישה נשארה לבד. עכשיו, הוא מתלבט האם ללכת לדגול, להצטרף לדגול לצבא צרפת החופשית, כן, להילחם נגד הנאצים, או להישאר לעזור לאמא שלו, בפריז. זו דוגמה, זה לא הלכתי, זה שאלה מוסרית. יש פה שני ערכים, שני ערכים חיוביים, להילחם ברוע ולעזור לאמא שלך. אוקיי? מה עושים במצב כזה? קונפליקטים זה לא רק קיים רק בהלכה, קונפליקטים קיימים גם בעולם המוסר. אותו דבר לבן ניתק לעשה. זאת אומרת, כשאתה גזלת, יש מצווה להחזיר את הגזלה, זה נכון גם מוסרית, לא רק הלכתית. אוקיי? אני משתמש במונחים הלכתיים, אבל זה נכון גם למוסר. אוקיי? עכשיו בוא נדבר על לאו הניתק לעשה. אז אני רוצה, ניתק לתשלומים, לא משנה. אז אני... זהו בדיוק, אלא. איך אתה מציג את החובה? עכשיו, זו שאלה עוד יותר עמוקה מהשאלה הקודמת. בשאלה הקודמת אומר לי, אחרי שנפתור את הבעיה שעשה דוחה לא תעשה, אז אני אסתדר. אני ייצר עולם מושלם שבו עושה, אם יש לא תעשה כזה שעוברים עליו, זה רק כאשר עשה דוחה אותו. בסדר? בכל מצב אחר, זה לא יהיה עולם מושלם אם אני עובר על הלא תעשה. אבל פה אין לך דרך בכלל להציג את זה, לא יעזור לפתור שום דבר. במקום של השבת הגזלה, הרי בעולם מושלם אין גזלות. איך תציג את הנורמה הזאת? חובה להשיב את הגזלה. יש חובה, אחד המצוות בתורה, נכון? חובה להשיב את הגזלה, או חובה מוסרית, להשיב את הגזלה. איך תציג בלוגיקה דאונטית את החובה הזאת?
בעולם מושלם אין
החובה. בעולם מושלם אין גזלה.
מי אמר שזה אומר על המושלם?
כי אז אין לך, אם לא מדברים על עולם מושלם, אז אין לך דרך להציג את החובה להשיב את הגזלה. אז בוא תראה לי לוגיקה דאונטית שבה אפשר לטפל גם בחובה הזאת. הרי המטרה של לוגיקה דאונטית זה לטפל בכל החובות שיש עלינו, נכון? בין היתר יש עלינו חובה להשיב גזלות. אחת המצוות, אוקיי? עכשיו, איך מציגים את זה בלוגיקה דאונטית? זה חובה שבהגדרה נמצאת בעולם לא מושלם, נכון? זה חובה שנולדת כאשר אני נמצא בעולם לא מושלם.
זה עולם לא מושלם, זה בעולם שיש בו אנשים.
מה?
עולם שיש בו אנשים, גם אם הוא לא מושלם. ועולם אפשר להציג את ה...
אבל אין לך לוגיקה שמתאימה, כי לוגיקה דאונטית עובדת רק במונחי עולמות מושלמים. אני לא יודע מה לעשות עם לוגיקה דאונטית כשאני לא מתרגם את זה לעולמות מושלמים. אז יש לי בעיה לוגית, אין לי בעיה של מה לעשות עם זה. אני מבין מה זה אומר שצריך להשיב את הגזלה. אבל הבעיה שלי פה עכשיו זה בעיה מתמטית. בעיה לוגית. איך אני בונה לוגיקה שיכולה לטפל גם בסוג כזה של בעיות?
בעולם לא מושלם.
בעיה מדעית, לא בעיה
לוגית.
אוקיי? אז השאלה היא איך אתה מתרגם את הדברים האלה. עכשיו יש כל מיני דברים נוספים, למשל התניה, התניה דאונטית. התניה דאונטית, למשל, בלוגיקה דאונטית אפשר להוכיח אם חובה שאם פיעלתי, הוא שבת, אם גזלת תחזיר, בסדר? חובה שאם פי אז כאילו, כל זה זה חובה, בסדר? אז, אבל נסייך את זה אחרת. איך אני מצרין, או איך אני מסמן את החובה להשיב את הגזלה? יש כאלה שרוצים להצרין את זה כך. אבל אם אתה מצרין את זה כך, אני יכול להראות במונחים של עולמות אפשריים, שגם זה מתקיים. זה שקול לזה. איך אני יודע? כי אם זאת חובה, זאת אומרת, בכל עולם שיש פי, יש גם קיו, נכון? זה יוצא מפה. כי בכל עולם, אם מתקיים פי, אז גם מתקיים קיו. לא יכול להיות עולם שבו יהיה פי ולא יהיה קיו. כי זאת חובה. בכל עולם מושלם, אם מתקיים פי, אז מתקיים גם קיו. בסדר? אז מה זה אומר עכשיו? שבעצם, אם חובה, נניח עכשיו שחובה שפי. אז זה אומר שפי מתקיים בכל עולם. עכשיו, מפה יוצא שבכל עולם שיש פי, גם מתקיים קיו. אז זה אומר שגם בכל עולם מתקיים קיו. זאת אומרת שזה שקול לזה. נכון? המשפט הזה שקול למשפט הזה. במונחי עולמות אפשריים מיד אפשר לראות את זה. למרות שהנה, פה אתם רואים למשל למה הפשר הזה מועיל. אם הייתי שואל אתכם את זה בלי הפשר הזה, לא כל כך פשוט להגיע לזה. שבאמת זה להגיד אותו דבר כמו זה. אוקיי? להפך, עוד מעט נראה שאינטואיטיבית זה בכלל לא נכון. אבל בלוגיקה הדאונטית זה יוצא. זאת אומרת, אפשר להוכיח את זה בקלות. שאמרתי כל. אבל אם באמת זאת ההצרנה הנכונה
לחובה להשיב את הגזרה, אז זאת אומרת שאם יש
חובה לגזול, אז יש חובה להשיב. אין חובה לגזול. אם קרתה גזלה, אז אתה חייב להשיב. נכון? אז יש משהו בעייתי בהצרנה הזאת. לכל היותר אתה יכול אולי להצרים ככה. פי גורר חובה של קיו. אם קרה פי, לא אם חובה שפי, אלא אם קרה פי, אז יש חובה לקיו. זאת אומרת, אם גדלת, אז יש חובה להשיב. לא שיש חובה שאם גדלת, אז תשיב. עכשיו, המשפטים הם דומים, וזה היתרון של מתמטיקה. כי במתמטיקה אתה רואה שלמרות שהמשפטים הם דומים, אתה יכול מיד לראות מה ההבדל ביניהם. זאת אומרת, זה ברור לגמרי למה הוא שונה מזה. כשאתה אומר את זה בלשון יומיומית, יותר קשה לראות מה ההבדל ביניהם. אוקיי? אז זה בעצם הצרנה יותר סבירה של החובה להשיב את הגזלה. שבעצם אני יוצא מעובדה, לא מחובה, ואני גוזר ממנה חובה. אוקיי? ואז יכול להיות שזה עדיין לא פותר לי את הבעיה איך אני מציג את זה במסגרת עולמות מושלמים, כי אם קרה פי וזאת גזלה, אז העולם הוא לא מושלם. אוקיי? אז זה לא פותר באמת את הבעיה ההיא, אבל מבחינת ההצרנה של מה אני מתכוון להגיד בחובה להשיב את הגזרה, זאת הצרנה סבירה יותר מאשר זאת.
אלא אם כן, אתה אומר שאין חובה לא לגזול.
יש איסור לגזול.
איפה יש?
הלכה, מה, לא תגזול, זאת אומרת. גם מוסרית יש איסור לגזול.
יש חובה להחזיר את הכסף.
אסור לגזול גם, לא תגזול, מה זאת אומרת? יש איף את הגדרה של גדל, זה עוד משהו, זה עשה, נתק את עליו. אז זה למשל דוגמה נוספת, יש, אני אתן לכם, אני אראה לכם למה בעצם המסקנה היא מאוד בעייתית. דוגמה אחת למשל, ביום טוב יש מצוות עשה לאכול, סעודה, סעודות יום טוב. אם אוכלים, אז מצריך, נכון? עכשיו, האם ניתן לגזור בעצם יש חובה לאכול, בסדר? ואם אוכלים יש חובה לברך, אוקיי? האם ניתן לגזור מזה שיש ביום טוב חובה לברך? לכאורה כן. אמן? בעולמות, מבחינת הפשר של העולמות המושלמים, זה אפשר להוכיח. ושמשני אלה יוצא זה. אוקיי? אבל ברור שזה לא נכון. אין ביום טוב מצווה לברך. ביום טוב אתה תברך. בכל יום טוב בעולם מושלם אתה תברך. אבל זה לא נכון שיש מצווה מיוחדת של ברכה ביום טוב. אין מצווה כזאת. זה לא מתאר נכון את המשמעות של המצווה. זה מתאר את מה שיקרה. מה שיקרה זה שתמיד בכל יום טוב אני אברך. זה נכון, ברור. פרקטית זה מה שיקרה בכל עולם מושלם. אבל זה לא אומר שיש מצווה לברך. אז הנה, זה כבר מערער ישירות על הפשר המודלי. כי זה אומר שיכול להיות מצב שמתקיים בכל עולם מושלם, ובכל זאת לא תהיה חובה. זאת לא תהיה מוגדרת כחובה לברך ביום. למרות שזה יתקיים בכל עולם מושלם. כי אין מצווה לברך ביום טוב. מה שהמצווה זה שאם אכלת יש חובה לברך, יש חובה לאכול. אלא מצוות בספר המצוות. מצווה כזאת לא מופיעה בספר המצוות. מי שמקיים את זה לא קיים מצווה. זאת אומרת, מעבר למצוות ברכת המזון, המצווה הזאת, כן?
אבל זה בתנאי.
מה?
בתנאי שהוא אכל.
כן, בדיוק. אז אין מצווה לברך ביום טוב. יש מצווה לברך ברכת המזון אם אכלת. אתה לא קיימת שתי מצוות אם ברכת אחרי שאכלת.
יש מצווה לקרוא קריאת שמע כל בוקר. האם יש מצווה לקרוא קריאת שמע ביום טוב? אין.
כן, הרעיון אותו רעיון.
כן, אבל זה יותר, כי זה לא פה האם הוא אם יוצא בוקר ביום טוב, אז אתה חייב...
נכון, אבל היום טוב הוא תאריך, זה כמו שאין מצווה לקרוא קריאה שמע ביום שלישי. אז אתה יכול להגיד שיש מצווה. כמו שיש ביום שלישי, יש גם ביום טוב. זאת אומרת, זה קצת שונה, אני חושב, מאשר פה.
לא, זה שונה, זה שונה.
יש אולי מקום להגיד שיש מצווה לקרוא קריאה שמע ביום טוב, כי פשוט כתאריך. זאת אומרת, בכל תאריך יש מצווה, אז גם... אז זה דוגמה אחת. יש דוגמה אחרת, כן, זה...
אבל לדעתי, צריך להפריד בין החובה לאכול לבין אם פי קורה, כי לא תמיד אם פי קורה אתה חייב לברך. למשל היה פעם באשכנז, הבנתי שנשים נידות לא היו מלכות ברכת המזון לחלק מהמנהגים, אז למרות שהן חייבות לאכול ביום טוב,
בסדר, אבל לא חשוב, זה מקרה חריג. אבל אני אומר, עזוב, בלי המקרה החריג הוא נגיד שבאמת מי שאוכל צריך לברך,
אבל לא מספיק שאכלת,
צריך לברך. לא תהיה נפקא מינה, לא תהיה נפקא מינה בלי ההמצאות האלה שאנשים נידות לא מברכות, אז ההמצאה, אז בוא נניח בלי ההמצאות האלה, רק כדי להבין תיאורטית את העניין. הרי אז בוא נדבר על מערכת שבה אין את ההמצאה הזאת, עדיין זה לא יוצא, אין חובה לברך ברכת המזון ביום טוב.
אפקטיבית, אם יש
זהות
בין חובת
האכילה, זהו, הזהות הזאת היא זהות בפרקטיקה, בעובדות. עובדתית, בכל עולם מושלם יברכו ברכת המזון ביום טוב. אבל זה לא אומר שיש מצוות עשה לברך ביום טוב. לכן אני אומר, יש פה איזו קפיצה שמהעובדות אל הנורמות, שהיא לא מגיעה עד הנורמה. היא מגיעה לכל עולם מושלם תקרה העובדה, אבל זה לא אומר שיש מצווה כזאת. ולכן הזהות הזאת בין להגיד יש מצווה לבין להגיד שבכל עולם זה קורה, היא נכונה לכיוון אחד. אז אם יש מצווה כזאת, אז בכל עולם מושלם זה יקרה. אבל אם בכל עולם מושלם זה קורה, לא בטוח שיש מצווה כזאת. המיפול הוא לא...
למה יש קטע בין מצווה לחובה? לא, כי אם נשאיר את זה כחובה, זה חובה.
לא, מצווה. מה ההבדל? אין חובה.
אין החינם, יש חובה לברך, כי יש חובה
לברך. לא, זה פשוט יקרה, לא חובה לברך.
יש חובה.
לא, פרקטית אין חובה גם. החובה היא לברך בגלל שאכלת, לא בגלל שיום טוב.
נכון.
אתה לא מקיים שתי מצוות כשאתה מברך, אתה מקיים מצווה אחת, של ברכת המזון. אתה לא מקיים מצוות ברכת המזון ביום טוב.
כן, עדיין, אבל החובה מתקיימת. המצווה לא מתקיימת.
זה לא החובה, העובדה מתקיימת.
מה?
לא החובה, העובדה מתקיימת בהכרח. אבל להגיד שהעובדה מתקיימת בהכרח, זה לא זהה לאמירה שיש חובה. זה בדיוק הנקודה. אתה חוזר ומזהה אותם, אבל אני לא, זה מה שאני רוצה להראות. למרות שהעובדה תתקיים בכל עולם מושלם, זה לא אומר שיש חובה כזאת. הזהות הזאת שמניחה הלוגיקה הדאונטית היא לא באמת, לא באמת נכונה. זאת אומרת, היא לא מתאימה לאינטואיציות הדאונטיות שלנו. דוגמה אחרת, כן, זה שעבדתי על העניין הזה, אז הוא הביא, כן, יש חובה לצאת למצעד אחד במאי, ברחובות מוסקבה. עכשיו יש גם חובה שאם אתה עובר ברחוב ואתה רואה מישהו במצוקה, אתה צריך להציל אותו. חוק לא תעמוד על דם רעך, שומרון יהיה טוב, אוקיי? עכשיו מוישה לא קיים את חובתו לצאת למצעד באחד במאי. ינקלה היה שם ברחוב והוא נמצא במצוקה, אז כמובן מוישה לא הציל אותו כי הוא לא היה שם, והייתה עליו חובה לצעוד שם. מי שצועד שם ורואה מישהו במצוקה חייב להציל אותו, אז בעצם יש עליו חוציל אותו. עכשיו, האם זה שהוא לא יצא למצעד אחד במאי, זה אומר שהוא יתבע גם על זה שהוא לא יציל את ינקלה? זה דוגמה לברכת המזון, כן, זה אותו דבר, אבל זה יותר אינטואיטיבי כי זה מוסרי. מה, אז יש עליו תביעה גם למה לא הצלת את מוישה, את ינקלה? לא, אם הייתי שם ולא הייתי מציל, יכולת לתבוע אותי. ונכון שבפועל בכל עולם מושלם הייתי צריך להציל את ינקלה, אבל זה לא אומר שבאים אליי בטענות למה לא יצלת את ינקלה, וזה שלא יצאתי למצעד הזה. אוקיי? אז זה דוגמה נוספת. יש עוד דוגמה נוספת, מה שנקרא contrary to duty, CTD. זאת אומרת, מה קורה אם מישהו, בעצם זה כמו להשיב את הגזלה, אבל מקרה יותר מתוחכם, אונס ומפתה. בסדר, כשמישהו אנס נערן או עשה, אז לא תהיה לאישה, בסדר? ואחרי זה לא יוכל לשלחה כל ימיו. אז בעצם ברגע שהוא עשה איסור אחד, חלה עליו חובה לשאת אותה, אחרי שחלה עליו חובה לשאת אותה, יש עליו איסור לגרש אותה. עכשיו פעם, זה כמו, קצת כמו להשיב את הגזלה בעצם, אוקיי? אבל זה יותר עם עוד שלבים. גם שם אותו דבר, זאת אין לך דרך להציג את זה בעולם מושלם, כי בעולם מושלם אף אחד לא אונס, ואם הוא נוסע אז הוא לא מגרש, זאת אומרת, אז לכן אין דרך להציג את זה בלוגיקה דאונטית, את הסוג הזה של חובות.
למה זה צריך להיות בעולם מושלם?
מה?
למה צריך לפרמל את כל הדברים לעולם מושלם?
איך תפרמל אחרת? אתה עושה לוגיקה דאונטית, לא עם הפשר של עולמות מושלמים.
לא, לא, למה שלא נציג את זה איך שאנחנו
עומדים? איך אתה יודע, יש קשר בין אהול, איך תעשה את החשבון, איך תוכיח טענות? אתה מוכיח טענות עם הפשר הדאונטי, אין דרך אחרת, לפחות אני לא מכיר דרך אחרת, להוכיח את הטענות האלה. יש לנו אינטואיציות לגביהם, כמובן. אתה מחפש דרך להוכיח, אז אתה צריך משהו סיסטמטי, להראות באופן, תן את המחשב שיוכיח את זה. ברגע שאתה מדבר על קבוצות של עובדות, המחשב יכול מיד לבדוק החלה.
כל המעבר בין
אהול
לעובדות מתאפשר רק בעולמות מוכיחים.
אתה צריך את המעבר הזה כדי שתוכל לטפל באופרטורים דאונטיים. בלי זה אתה לא יכול לטפל בהם. אוקיי? עוד פעם, הבעיה היא לא בעיה מהותית בתורת המוסר. בתורת המוסר אני יודע לטפל בדברים האלה. הבעיה היא בעיה פורמלית, בעיה מתמטית. איך בונים לוגיקה שתצליח לטפל בסוג כזה של טענות, או בסוג כזה של בעיות. אוקיי? זה בעיה טכנית, זה לא בעיה מוסרית.
יש בעולם המתמטיקה זה ענף,
המצוא של לוגיקה דאונטית? כן, בלוגיקה, זה ענף של לוגיקה. אני אגיד שיש על זה המון המון עיסוק, אבל יש קבוצות אנשים בעולם שעוסקות בלוגיקה דאונטית. יש מאמרים וספרים שנכתבים על זה, כן? עכשיו, יש כל מיני פרדוקסים שיוצאים משם. זה קצת פורמליזציות, ואני לא בטוח שאני אספיק להגיע לזה. למשל, אני יודע מה, טענה הזאת,
O של P עוררת O של P או Q,
בסדר? אם P נכון, אז P או Q גם נכון, אוקיי? אז אם בכל העולמות מתקיים P, ברור שבכל העולמות מתקיים או P או Q, בפרט מתקיים P, נכון? עכשיו מזה אפשר איזשהו לגזור שאו שחובה ש-P או שחובה ש-Q. זה כבר לא נכון. אם יש שחובה ש-Q, קיצור, כל מיני בעיות מן הסוג הזה נוצרות בגלל הפשר המודלי. לא רק בגללו, אבל הרבה מהן זה בגללו. עכשיו, הטענה היסודית, יש פה עוד כל מיני פרדוקסים, אני לא אכנס עכשיו לכולם. הטענה הבסיסית ביותר, אני חושב, זה הטענה כנגד הזהות היסודית. למעשה, שאנחנו מסתכלים על הקשרים בין הפעולות הדאונטיות, אמרנו ש-O של P שקול ללא נכון F של לא P. אוקיי? זה אותו דבר. זאת אומרת, להגיד שחובה שפי, להגיד שלא נכון שאסור, תראה, שאסור לא פי, אוקיי? שאסור לא פי. זה בעצם אומר שאחד מהם מיותר. כל מה שתרצו לכתוב עם F, תוכלו לכתוב עם O. תשנו את התורה הפרדיקה, תשנו את השלילה, תפכו לחיוב, את החיוב לשלילה. תרצו לכתוב F של P, אז במקום זה אפשר לכתוב O של לא פי. איפה הוא מיותר? להגיד חובה ולהגיד אסור זה אחת מהמילים היא מיותרת, אתה יכול להשתמש רק באחת. בצדק אורן העיר קודם שזה הנקודה הראשונה שמהניתוח שעשינו בהלכה יוצא שזה לא נכון, בגלל שאין דרך לבטא, נגיד אם אני מדבר על זה כמצוות עשה וזה כמצוות לא תעשה, אין דרך בעצם לבטא מצוות עשה במונחי מצוות לא תעשה, הזהות הזאת לא נכונה. עכשיו, הרבה מאוד מהפרדוקסים של הלוגיקה הדאונטית יוצאים מהזהות הזאת. והזהות הזאת לא נכונה. הטענה מה שזה בעצם, בלי להיכנס לכל הפורמליזם, אבל מה שזה בעצם אומר, זה שלמעשה אנשים שעוסקים בתורת המוסר טועים בזה שהם חושבים לא כמו ההלכה. זאת אומרת, זה לא שההלכה היא מיוחדת. אלא תורת המוסר גם הייתה צריכה לעבוד ככה. וזה שהם לא מבינים שיש הבדל בין חובה לבין איסור, הם מפספסים משהו, הם מגיעים לפרדוקסים. זה אומר שגם במוסר, להגיד שיש חובה לעשות משהו, זה לא אותו דבר כמו להגיד שיש איסור לא לעשות אותו, או להפך. כי העובדה שהפרדוקסים נוצרים גם במוסר, בעצם אומרת שהמסקנה ההלכתית שאליה הגענו, שיש פער בלתי ניתן לגישור בין לבין לבין עשים, שאתה לא יכול לתרגם אחד השני. להגיד שיש איסור לעשות מלאכה ולהגיד שיש חובה לשבות, זה לא אותו דבר, נכון? זה הרמב"ם בשורש השישי, זה אומר שזה לא שקול לזה. זה בעצם מה שזה אומר. עכשיו, הטענה שגם בעולם המוסרי, מי שיזהה אותם, יגיע לבעיות, יגיע לפרדוקסים. ולכן זה הוכחה לזה שגם בעולם המוסרי, היינו בעצם צריכים לדבר בשפה כפולה כזו. בשפה של איסורים ובשפה של חובות. זה בעצם
הדוגמה.
לא, הדוגמאות הן לא כאלה. בדוגמאות אני יכול להגיד, למשל...
מוסריות.
אני אתן לך דוגמה משפטית, נגיד. להשלכה משפטית. אפשר לדבר על זה בעולם המשפטי, אפשר לדבר על זה בכל מיני. זה לא חשוב. זה שאלה מעניינת בכדורגל. פעם דיברנו על זה, אני פעם שמעתי איזו הרצאה בפאב בתל אביב. הלכנו לשמוע עם, אותו חבר שדיברנו על ההפלות. אז זו הרצאה של שני מרצים של האוניברסיטה הפתוחה בזמן המונדיאל. האחרון היה הרצאה על הפילוסופיה של הכדורגל. היה דברים מעניינים. אז היו לנו ויכוחים שם. אז השאלה היא מה, איך להתייחס לעבירה הכדורגל. הרי היום, היום בעצם עבירה זה אחת הטכניקות של המאמן. הוא אומר לך, תעשה פה עבירה, אל תעשה שם. זאת אומרת, בדרך כלל עבירה כשאנחנו עושים עבירה, כן, זה מחוץ למשחק. זה כאילו, מי שעשה עבירה הוא עבריין. שם זה לא עבירה, זה אחד החוקים, שמי שעושה עבירה מקבל כדור, זאת אומרת, השני יקבל את הכדור.
יש לו עוד עבירות לתת.
כן, יש לו עוד עבירות לתת. זה מין איזושהי שפה נורא מצחיקה. זאת אומרת, כשמסתכל על זה במבט הבסיסי, מה זאת אומרת, מי שעשה עבירה עבר על חוקי המשחק. עכשיו, בכדורגל ובכדורסל זה לא ככה. עבירה זה חלק מחוקי המשחק, זה בדיוק להשיב את הגזרה. זאת אומרת שמי שעשה עבירה, אז הכדור יעבור לצד השני. זה הכלל, לא כתוב שאסור לעשות עבירות. אגב, בספר החוקים הישראלי, זה חיים כהן כותב בספר שנקרא המשפט, אז הוא כתב שם שאין איסור לגנוב. כתוב שהגונב עונשו כך וכך. כן, אין איסור לגנוב, הוא הרוצח עונשו כך וכך. לא כולם מסכים לפרשנות הזו, אבל זה לשון החוק. לשון החוק היא כזאת. אז גם כן, זה בעצם, זה מין contrary to duty, זה חובה שבעצם מוגדרת דרך מה קרה אם עשית את זה, אבל אין איסור לעשות את זה. אם עשית את זה, אז התוצאה תהיה כזאת וכזאת. אוקיי? עכשיו, דיברנו על זה, אני חושב שהיה לי פעם ויכוח על זה עם מישהו מהאוניברסיטה העברית, אלון הראל, משפטן מהאוניברסיטה העברית. האם יש מצוות עשה בחוק ישראלי? אז אני טענתי שאין, יש רק להבין. מה זאת אומרת? מצווה לשלם מיסים או לשרת בצבא. אז אמרתי לו, לא, שיש איסור לא לשלם מיסים שאתה חייב או לא לשרת בצבא. מה ההבדל? אז הוא אומר, מה ההבדל? הרי המצווה לשלם מיסים זה אותו דבר כמו איסור לא לשלם מיסים. זה המדלות הזאת. נכון? אמרתי לו, מה פתאום? להגיד שמצווה לשלם מיסים זה לא אותו דבר כמו ש...
על מצווה אין עונש.
נכון? על מצווה אין עונש, ועל עבירה, על הימנעות מעבירה אין שכר. אוקיי? ובעצם, עוד פעם, בפרקטיקה אתה יכול להגיד שמענישים על ביטול עשה, אבל זה פשוט לאבד את ההבדל בין עשה לבין לאו. האמת היא שזה באמת רק להבין. מה לך? עכשיו, למה בן אדם כאן ש... במשפט, כן. למה המשפטן כשאתה שאל אותו הוא לא יסכים איתך? כי הוא מניח את הזהות הזאת. מבחינתו, מה ההבדל? הוא בעצם, בשפה שדיברנו עליה קודם, הוא בעצם אומר, ההבדל בין עשה לבין לאו הוא הבדל ביצועי. כשבעצם מה שנדרש לך זה לעשות משהו, זאת אומרת לשלם מיסים, אז זה מצוות עשה, זה ההגדרה של מצוות עשה. או לשרת בצבא, זה מצוות עשה. אם מה שנדרש לך זה לא להיות צורך, זה לאו. זאת אומרת, הקריטריון שלו הוא קריטריון ביצועי. כשאני אומר שהקריטריון הוא לא ביצועי, בזה אמרתי שזה לא נכון. זאת אומרת, זה אותו דבר. כיוון שבעצם זה אומר שיכול להיות חובה לעשות פי, שהיא תהיה בתור לאו על לא פי, או שיהיה עשה על כן פי, וזה לא אותו דבר. זאת אומרת שהעובדה ששניהם זה ביצוע לא אומרת שזה בהכרח תמיד מצוות עשה. יכול להיות שזה ביצוע של לא תעשה או ביצוע של כן עשה. וזה בדיוק אומר שהזהות הזאת לא שווה. עכשיו תשאלו למה היא נפקמינה, לא יודע, לחידושי אישה. זאת אומרת, בהלכה יש נפקמינה לגבי אם תקבל שכר או תקבל עונש. אם מוציאים על זה את כל ממונך או רק את חומש ממונך. זאת אומרת, בהלכה יש גם נפקמינות את הדברים האלה. לכן בתחום המוסר ובתחום המשפט קשה להרגיש בזה. אבל אני טוען שזה נכון גם שם. למרות שאי אפשר להרגיש, למרות שזה נפקמין על כיבל שאישה, יש נפקמין על הפרדוקסים. אבל שאם אתה מניח את הזהות הזאת, אתה נקלע לכל מיני פרדוקסים. וכדי לפתור אותם, אתה צריך לוותר על הזהות הזאת, ולכן זה אומר שהזהות הזאת לא נכונה. למרות שקשה לשים את האצבע מה בעצם ההבדל, אתה צריך אינטואיטיבית להבין שזה אחרת להגיד שאני רוצה ממך מצב רצוי, או אני רוצה למנוע ממך מלהיות במצב לא רצוי, כמו שדיברתי ברמב״ם שם בשורש השישי. אוקיי? אז זה בעצם איזשהו סוג של הוכחה לזה שגם בעולם המשפטי או בעולם המוסרי לא נכון לזהות את הדברים האלה. זאת אומרת, זה פשוט הנחה לא נכונה של לוגיקה דאונטית, וזה פותר כל מיני בעיות וכל מיני פרדוקסים.
יש בעולם מוסרי משהו שהוא בגדר חובה? כלומר, כי אתה יכול
לתת
את כל המוסר בגדר של
אסור.
גם לא
תעמוד על אמריך. אני חושב שכן, אבל של הצדקה, ברור לי שזה מצוות עשה. לא, אם איסור לא לתת צדקה, כן.
מצד המוסרי זה
כן,
כאילו זה חובה.
אני לא חייב באמת לתת צדקה הרי. זה לא, זה מצווה. זאת אומרת, לכן אני אומר, זה לא בדיוק
לא, חובה. לא, השאלה אם בכלל יש חובה לתת צדקה.
זהו, יש חובה מוסרית לתת צדקה. מוסרית, לא משפטית.
היית אומר כן. שזה חובה או שזה משהו ראוי, אבל לא ממש
לא,
חובה.
לא, זה מה שנקרא חובה מוסרית. חובה מוסרית פירושו, זה ההבדל בחובה מוסרית וחובה הלכתית. שכך ראוי לעשות. ראוי זה חובה מוסרית.
לא, אתה יכול להגיד שגם יש חובה לתרום כליה, ויש חובה, לא יודע מה, לתת...
יש חובות ברמות שונות. רמות
שגם... האיסורים יש רמות שונות.
לא, גם איסורים יש רמות שונות. יש איסורי סקילה, יש איסורי קראת, יש איסורי לב. יש רמות של איסור ורמות של חובה.
בתחום מוסרי, יש לנו 10 אגורות. אבל צדקה, זאת אומרת, זה דבר מעשה...
ולכן הוא עשה, ולא לאו. אבל הוא עשה. עשה מוסרי זה דבר שאנחנו קוראים לזה ראוי, אבל זאת חובה מוסרית. רק אם לא עשית את זה, אתה רק לא מוסרי, אבל אתה לא עבריין משפטי, אפשר לכלוא אותך. אבל עולם המוסר בעצמו הוא פשוט רך יותר מאשר עולם המשפט. אז מה שאנחנו קוראים לו ראוי בהקשר ההוא, זה בעצם המקבילה לחובה בהקשר המוסרי. נכון שיש רמות שונות של חובות, אבל כמו שיש רמות שונות של איסור ושל חובות גם בהלכה, יש עשה שיש בו קרית, שניים כאלה יש, ויש עשים שהם לא, אין מהם קרית, יש לאווים שהם מיתת בי דין, יש לאווים שהם קרית, יש לאווים שהם מלכות, יש לאווים שאפילו את זה. אז יש רמות שונות של איסור ושל חובה, ברור, אז ככה המודל השלם הוא עוד הרבה יותר עשיר. אוקיי? עכשיו זה נקודה אחת. נקודה שנייה שלומדים מההלכה, זה שבעצם... כאשר אני מדבר על סתירה, זה גם כן אי אפשר לתאר את זה במונחי עולמות מושלמים. אני מדבר על סתירה, אז אני אומר, עשה דוחה לא תעשה. מה עושים מצב כזה? אבל לא יכול להיות עולם מושלם שבו מתקיים גם האיסור לאכול חדש, וגם החובה לאכול מצה. כי בעולם שבו אין לי עכשיו תבועה מן הישן, אז או שאני אעבור על הלאו, או שאני אבטל תעשה. אין עולם מושלם מבחינת הלאו ומבחינת תעשה. אז קודם כל, עולמות מושלמים של לאו ועולמות מושלמים של עשה הם שני עולמות שונים. זה עולמות היראה ועולמות האהבה בשפה של הרמב"ן, נכון? הרמב"ן אומר שמצוות העשה הם מצד האהבה. מצוות הלא תעשה הם מצד היראה. מושלמות של אהבה ומושלמות של יראה זה שני מושלמויות שלא מדברות אחת עם השנייה. זה עולמות המצבים החיוביים והמצבים השליליים. דיברנו על זה, למרות שחלקם בביצוע זה קום עשה וחלקם בביצוע שבעת עשה, זה לא משנה. יש את זה בשני הצדדים. אוקיי? אבל זה בדיוק המשמעות של מה שאומר הרמב"ן, שאתה לא יכול לדבר על עולם מושלם מבחינת מצוות העשה ומבחינת הלאו. אז הנה למשל פתרון לבעיה הזאת של עשה דוחה לא תעשה. עשה דוחה לא תעשה, ההנחה, למה נוצר לנו בעיה? כי ההנחה הייתה שאותה קבוצת עולמות מושלמים, הם יהיו מושלמים גם מבחינת הלאווים וגם מבחינת העשים. זה לא נכון, עולמות מושלמים מבחינת הלאווים זה עולמות שבו אף אחד לא נמצא במצב שלילי. עולמות מושלמים מבחינת העשה זה עולמות שבהם אף כולם נמצאים במצב חיובי. עכשיו, זה לא אותם עולמות. אתה יכול להגיד אולי שיש... חיתוך בין שתי קבוצות העולמות המושלמים, שבחיתוך הזה יש כולם לא נמצאים במצב שלילי וגם נמצאים במצב חיובי. אולי יש חיתוך כזה, אולי אין, אבל הבעיה כבר לא מתעוררת בצורת ההצגה. אותו דבר סתם, יש גם התנגשויות בין עשה לבין עשה. יש שאלה אם עשה דוחה עשה, לא רק אם עשה דוחה לא תעשה, או לאו נגד לאו. בגלל שזה לא תלוי בביצוע, אז יש לאו, נגיד, לא תעמוד על דם רעה. זה לאו שמתקיים בקום עשה, נכון? עכשיו נגיד שזה חילול שבת לקפוץ לנהר, להציל את החבר שלי. אוקיי? אז זה לאו נגד לאו. כי זה לאו בקום עשה, וזה לאו בשבע אל תעשה. יש התנגשויות גם בין לאו לבין לאו, או בין עשה לבין עשה. אז מה קורה עם העולמות המושלמים שם? אז המסקנה היא בעצם שצריך לייצר סדרת עולמות מושלמים לכל לאו. ויש עוד אינדקס. מחקתי את האינדקס. יש עוד אינדקס, זאת אומרת, לכל מצווה ומצווה יש סט של עולמות מושלמים מבחינתה, שהמצווה הזאת מתקיימת, או עליו מתקיימת, זאת אומרת, זה הופך להיות מאוד מפורט. אתה לא יכול לדבר על עולמות, אותם עולמות מושלמים, וכאן בדיוק נכנס מה שאמרתי, שאי אפשר לתרגם נורמות לעובדות. כי אתה מניח את המושלמות של העולמות. אבל במושלמות, עכשיו אתה צריך להיכנס ולהבין מושלמות מאיזו בחינה. כל הפרדוקסים האלה בלוגיקה דאונטית לא נכנסים לשאלת המושלמות, הם מניחים כאילו שהמושלמות זה ברור, ואנחנו עכשיו רק בתחום העובדות. בוא נראה אם העובדות מתקיימות או לא מתקיימות. אבל זה לא ככה. אתה צריך להסתכל בשאלה איזה עולמות חתכת, על איזה עולמות אתה מסתכל, מה קריטריון המושלמות שלך. יש המון עולמות, אתה מסתכל מתוכם רק על המושלמים. מה זה מושלמות? מה זה המושלם? דבר נוסף, הפעם הכיוון ההפוך, בעולם ההלכתי, בעולם ההלכתי, בסופו של דבר, אחרי שאני מגיע למסקנה, אז יש, נגיד, פיקוח נפש בשבת. אז פיקוח נפש דוחה שבת להלכה. אז בעולם המושלם מבחינה הלכתית, כשיש מצב כזה צריך להציף. יש עולם מושלם. נכון, בעולם הזה תחולל שבת, אבל אין עם זה שום בעיה. כיוון שההלכה קובעת שבשביל להציל נפש מחללים שבת. אוקיי? אז בעולם המושלם ההלכתי בעצם יחללו שבת. עכשיו, וזה בעצם אומר כך. זה בעצם אומר שבעולם ההלכתי, ואני חושב שגם בעולם המוסרי, וזה פתרון לעוד צל של פרדוקסים, פשוט לא מספיק כבר להיכנס לכל זה, אבל בעולם ההלכתי צריך להבחין בין שני סטים של אופרטורים כאלה. יש סט של אופרטורים תיאורטיים, נגיד חובה להציל נפשות, ויש איסור לחלל שבת. יש חובה להציל נפשות, אז תורנית להציל נפשות, ויש איסור תורני לחלל שבת, לעשות מלאכה בשבת. מסמן שתי פעולות, שני סימונים. בפרקטיקה בין שני אלה אין קשר, אבל בפרקטיקה בשורה התחתונה חלל שבת, נכון? יש חובה קנדאונטית לחלל שבת מצב כזה, נכון? אני אומר שאני יודע, יש חובה להציל נפש בשבת ויש איסור לחלל שבת, נכון? עכשיו אני אומר, כשתיקח את שניהם ביחד, בסופו של דבר יש תשובה הלכתית אחת, מה צריך לעשות. מה שצריך לעשות זה לחלל שבת. עכשיו כאן, במישור הפרקטי, מה עושים? לא במישור של איזה מצווה חלה בסיטואציה כזאת. יש שאלה אחת, איזה מצווה תעשה ולא תעשה חלה בסיטואציה הזאת? זאת אומרת, שתיים, אחת זה החובה להציל נפש, השנייה זה האיסור לחלל שבת. בסדר? עכשיו, אבל עכשיו ההלכה מעבירה אותי, אוקיי, איתרתי את כל החובות הרלוונטיות לסיטואציה. בסדר? אני מעביר את זה למחשב ההלכתי. המחשב ההלכתי אומר לי, מה צריך לעשות בסיטואציה שיש סתירה בין שתי נורמות כאלה? במקרה הזה נגיד, עשה דוחה לא תעשה, או לא משנה, פיקוח נפש דוחה שבת, אז יש לנו קריטריונים מה גובר על מה, זאת אומרת, איך פותרים את הבעיה. התוצאה של הקריטריון הזה היא לא מצווה. התוצאה של הקריטריון האלה היא הוראה מעשית. נכון? המצוות נמצאות בתחום התיאורטי. בתחום התיאורטי, כשאני נמצא בשבת ואני רואה מישהו שצריך לחלל שבת כדי להציל אותו, בתחום התיאורטי יש פה מצווה להציל אותו ויש איסור לחלל שבת. אספתי את כל המצוות הרלוונטיות לסיטואציה הזאת. אוקיי? זה לא אומר לי שום דבר לגבי מה אני צריך לעשות. נכון? לכן בעצם זה בכלל לא סתירה גם. יש פה שתי הוראות. עכשיו השאלה, איך אני עובר למישור המעשי? מה אני עושה? לא איזה מצווה יש עליי ואיזה איסור יש עליי, אלא מה אני עושה? והתרגום בין יש עליי איסור לבין זה שאסור לי לעשות את זה, או בין יש עליי חובה לבין זה שאני חייב לעשות את זה, תרגום לא נכון. זה עוד טעות של הלוגיקה הדאונטית. ושלהגיד שיש עליי חובה או יש עליי איסור, זה לא אומר שאני צריך לעשות את זה. אני צריך קודם כל לאסוף את כל החובות והאיסורים שחלים על הסיטואציה, ואז להחליט מה מוטל עליי לעשות. ולכן יש סט נוסף של אופרטורים שאומר חובה לעשות ואיסור לעשות במישור הפרקטי. לא איזה מצווה ואיזה איסור יש. עכשיו כאן מתקיימת הלוגיקה הדאונטית הרגילה, כי אם על פי ההלכה יש עליי חובה להציל מישהו, אז ברור שיש עליי איסור לא להציל אותו, איסור פרקטי, לא איסור לאו, אלא בפרקטיקה, אם אני חייב להציל אותו, אז ברור שאסור לי לא להציל אותו, נכון? את כל הלוגיקה הדאוטית מתקיימת במישור הפרקטי. אבל היא לא מתקיימת במישור התיאורטי, במישור התורני, במישור של הלווים והלסים. זאת אומרת, באופרטורים OT ו-FT אין יחס דאוטי ביניהם. באופרטורים האלה יש. אז בעצם יש שני סטים של אופרטורים, סט אחד מקיים את היחסים הדאונטיים, הסט השני לא מקיים את היחסים הדאונטיים. עכשיו, האופרטור E, גם במישור הזה ניתן להביע אותו, נכון? כשאומרים פירושו שאין חובה ואין איסור. זה נקרא מותר, זאת אומרת, זה בכל מקרה מיותר. יש רק שני אופרטורים בלתי תלויים במישור התיאורטי. במישור הפרקטי יש רק אחד. רק זה או F, לא אכפתי, אבל אתה יכול לבטא את האחד באמצעות השני, הזהויות קיימות. אז בעצם בסך הכל יש שלושה אופרטורים שצריך לעבוד איתם מבחינה הלכתית, זה איסור מצוות עשה ומצוות לא תעשה, וההוראה הפרקטית חובה או איסור על ההפך, שזה אותו דבר, אוקיי? וזהו, עם זה אפשר לפרוס הכל. עכשיו, מה שצריך לעשות עוד כדי להשלים את התמונה זה לייצר סט של כללים שלוקח אותי מאוסף הנורמות שחלות על הסיטואציה לתשובה מה צריך לעשות פרקטית. למשל, אם יש לי עשה ולא תעשה, אז הכלל הוא עשה דוחה לא תעשה. אם יש לי עשה מול לא תעשה ועשה, אז העשה לא ידחה את הלא תעשה ועשה. נכון? יכול להיות מצבים שבהם יש עשר. כן, יש אדם חורש תלם אחד וחייב עליו משום שישה לבים. אוקיי? ואת יכול להיות מצב שבאותה סיטואציה יחולו שש מצוות. לפעמים הם יתנגשו, לפעמים הם יתאימו אחד לשני, או יותר אפילו. יכול להיות שאתה תקיים שתי מצוות עשה, אבל תעבור על שלושה לאווים. כל מיני דברים מהסוג הזה. יכולים להיות המון דברים. לכן חשוב מאוד לעשות את ההפרדה שלא עושים בלוגיקה דאונטית, וזאת עוד טעות של הלוגיקה הדאונטית, את ההפרדה בין המישור התיאורטי לבין המישור הפרקטי. המישור הפרקטי, כל ההפרדה הדאונטית נכונה. הפרדוקסים, חלקם נובעים מזה שאני מזהה את זה עם האופרטורים האלה. זה לא נכון. הקשר בין אלה לבין זה הוא קשר של חישוב, צריך לעשות חישוב, ולחישוב הזה יש כל מיני אלגוריתמים בהלכה. הנה אני אתן לכם, יש פה טבלה, רק שתתרשמו, עשינו פה טבלה. יש, בעצם אנחנו מגדירים 12 מצבים. יש OT, FT ו-OD, שלושה אופרטורים. כל אחד מהם על P או על לא P, נגיד ש-P זה מעשה ולא P זה מחדל, אוקיי? ועם שלילה בחוץ ובלי שלילה בחוץ. שזה 12, נכון? יש 4 אפשרויות על כפול שלושה אופרטורים. בסדר? עכשיו בעצם יש לנו 12 סוגים כאלה, ואנחנו צריכים לסכם 12 אפשרויות כאלה, לעבור על כל המצוות שיש בתורה, בסיטואציה הנתונה. יש לי סיטואציה. עכשיו נגיד מישהו נמצא בפיקוח נפש ואני צריך להציל אותו. סיטואציה נתונה. אני עובר על כל 613 המצוות, ואני מסמן מה כל אחד מהם אומרת על הסיטואציה הזאת. אובן לא יגידו כלום, אבל אני מוצא איזה מהם שאומרות. יכול להיות שיש 10 שמדברות על הסיטואציה הזאת, או אחת, או שתף אחת, לא משנה. אוקיי? כל אחת מהן יכולה להגיד, או שלילי OT של שלילי של P, או FT של לא P, או אחת מ-12 קומבינציות. בסדר, אני אוסף את כל 12 הקומבינציות האלה, ועכשיו אני שואל מה קורה כשיש למשל שלילי של OT עם שלילי של P, יחד עם זה של שלילי של P. מה בעצם ההלכה אומרת לעשות במצב כזה?
מה זה קשור ל-613 מצוות? זה קשור לדרכו של פוסק, נקרא לזה. לפוסק יש לו דברים שלא קשורים ל-613 מצוות.
דברי על הפוסק.
רגע, אבל הפוסק נגיד, כשם שמצווה לומר דבר שנשמע כך דבר...
לא, בוא נדבר כרגע.
רגע, יש צורך הרבים, יש... זה חלק מהשיקולים של הפוסק.
לא, זה לא קשור.
למה אתה מגיע למה לעשות בסוף...
אני מדבר עכשיו על גרעין... התיאורטי של הלכות דאורייתא. בסדר? אני הרי מתחיל עם טוי מודל, אני מתחיל עם דוגמה פשוטה כדי לראות איך העסק עובד. אחרי זה אתה צריך להכניס פנימה את כל השיקולים החוץ הלכתיים והדרבננים והתקנות שעה וכל מיני דברים, כבוד הבריאות והמון דברים. אני מדבר כרגע, אני רוצה לראות איך הלוגיקה של ההלכות דאורייתא עובדת. אז אני אומר, מה בעצם אמור לעשות פוסק? פוסק אמור לעבור על כל 613 מצוות, נכון? כל שלושה אופרטורים כאלה, הרי יש 613 מהם. כי על כל מצווה יכול להופיע זה, זה וזה. אוקיי? עם שלילה ובלי שלילה, בפנים ובחוץ. זאת אומרת, 12 אפשרויות על כל מצווה. על כל סיטואציה נתונה, אתה צריך לעבור על כל המצוות, לאסוף את כולם. ואז צריכה להיות לך טבלה שמעבירה אותך מאלה לזה. אוקיי? בעצם מהמצוות והעבירות לשאלה מה ההוראה המעשית. הטבלה הזאת כמובן, יש סט של המון טבלאות כאלה. לא אין סוף דרך אגב, אבל הרבה. כי אתה צריך להחליט מה קורה כשיש זוג נורמות, אז זה 12 ו-12, נכון? אתה צריך להגיד, זה הטבלה הזאת. 12 ו-12, מה קורה כשיש נורמה כזאת ונורמה כזאת, מה התוצאה? פה כתוב מה צריך להיות התוצאה. ועל זה יש תשובות בהלכה לגמרי, לכל המקרים. אז זה יש תשובות. אבל כמובן במצבים שבהם יש שני לאווים מהטיפוס הזה, ועוד עשה מהטיפוס הזה. סתם. נגיד, מה עושים מצב כזה? או שלושה עצים מהטיפוס הזה, עשה אחד מהטיפוס הזה, ועוד שני להבים מהטיפוס הזה. מה עושים שם? עכשיו, אז אנחנו בנינו פה טבלה לצמדים, טבלה לשלושות, טבלה לקוודרופולים, לרביעיות. אוקיי, עד רביעיות הגענו, כי זה כבר מתחיל להיות נורא מסובך, ובסך הכל רוב המקרים הם לא, אין יותר מכמה, אין יותר מכמה כאלה. וזה בעצם התמונה המלאה של לוגיקה דאונטית. בתמונה הזאת, לדעתי, לא יהיו שום סתירות. שום פרדוקסים ושום סתירות.
אתם הצלתם את זה ללוגיקנים שמתעסקים בלבנת.
כתבנו מאמר, לא יודעים, כתבנו מאמר.
לא, שצטרו.
כן, יש בסוף את המאמר.
זה פה ייצור, נו, אז צריך לייצר.
נכון, ייצאנו. אם ייצאים את זה דרך כתיבת מאמר, הנה, אתה במאמר זה מופיע גם, אתה פלא אותם. אז אני, בסדר, אני רציתי לא להיכנס יותר מדי לפורמליזם, אבל רציתי להראות בעצם איך העסק הזה יכול להשפיע בעצם גם על חשיבה בתחומים שהם לא הלכתיים. זאת אומרת, בסופו של דבר, דווקא הרזולוציה ההלכתית מאפשרת לנו להרגיש בדברים שבהקשרים המוסריים או המשפטיים עוברים עליהם בלי להרגיש שבכלל יש פה שני דברים שונים. ההלכה במובן הזה הרבה יותר רגישה, אבל היא לא מיוחדת. אנשים חושבים שהיא מיוחדת, היא לא. זאת אומרת, הטענה הבסיסית בכלל בספרי הלוגיקה שלנו זה שאין שום דבר מיוחד בהלכה. זאת אומרת, ההלכה עובדת בדיוק כמו כל מערכת נורמטיבית אחרת. יש הרבה פעמים מצבים שבהלכה אתה רואה דברים שאתה לא רואה במקומות אחרים, אז אתה יכול לעשות ייצוא. אתה יכול לראות שזה פותר כל מיני בעיות שם, ובעצם להראות שההתעלמות מהרזולוציות שההלכה נכנסת אליהם היא זו שיוצרת את הבעיות. טוב.